שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום שני, י"ח במרחשוון תשע"ד. תודה רבה. והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף צדיק ד' עמוד ב', ואנחנו בדיבור המתחיל: ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. כן, כלומר מדברים שם על דברי רב שקה. כן, שרב שקה מצטט את דברי הנביא ישעיהו. כי הרי מה אמר רב שקה? המבלתי השם באתי עליתי על המקום הזה להשחיתו, השם אמר אליי עלה על הארץ הזאת להשחיתה. אז כנראה שרב שקה מתייחס לדברי אחד הנביאים ששמו היה ישעיהו. ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. וכתיב: וחלף ביהודה שטף ועבר עד צוואר יגיע. אז אם רב שקה מצטט את ישעיהו הנביא, אלא מה הייתה עמה? יענש. למה נענש רב שקה? ולמה נענש סנחריב? נביא, כך אומר התלמוד, העשרת השבטים איתנה בי, איהו יהב דעתי על כולה ירושלים. זאת אומרת, היה מגיע בהחלט על עשרת השבטים לגלות, וזה מה שעשה סנחריב, אבל ירושלים לא. מה ההבדל בין עשרת השבטים לבין ירושלים? מה? כן, זאת השאלה, מה ההבדל בין ישראל לבין יהודה? מדוע ממלכת ישראל הייתה חייבת כליה? ואילו ממלכת יהודה, לא. מה אתה אומר? כן, אבל ממלכת ישראל התקיימה איזשהו זמן. בסוף גם ממלכת יהודה ריקלתה. אלא ההסבר הוא פשוט. ממלכת ישראל הייתה חטאה, ממלכת יהודה, לא. פשוט מאוד. זה מה שהנביאים אומרים גם, נכון? בממלכת ישראל עבדו עבודה זרה, ואילו ביהודה לא עבדו עבודה זרה. זה ההבדל. לכל מי ששומע. מלאכים, איזה מלאכים? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. בימי עוזיהו, יותם אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. כן, הוא מתנבא דווקא ליהודה. למה? בגלל שאומרים לך את המלאכים ביהודה שהוא ניבא בזמנם? יש לי שאלה אליך. יש נבואה של ישעיהו לחוש. יש נבואה של ישעיהו לחוש. ולא מוזכר שמהו השם של מלך כוש בזמן שישעיהו אמר את זה. יש לו גם מסע בערב, ולא מוזכר שם של מלך ערב של אותם הימים. מה? ערב? של אותם ימים, לא של ימינו. זה יכול להיות של ימינו. זה יכול להיות רק של אותם ימים. מה זה ערב של אותם ימים? זה מלכות ערב. מה כל כך מסובך? באיזה אזור היא שלטה? בין קו רוחב 31 לקו רוחב 27. לגבי קו אורך, זה תלוי. אם אתה מתחיל מגריניץ' או אתה מתחיל במקום אחר. כן? מה זה משנה? אתה מבין שלחכם חיים מימון יש שאלה. שאלה תוכנית. ואתה שואל שאלה של קוריוז. מעניין, אבל בסדר, תן לו לשאול את השאלה שלו, כן, סליחה, איפה היינו? אבל, נגיד לסוף,
כן, הרב אומר שהמלכות יהודה הייתה צדיק לפי חורה, מלכות ישראל קטנה.
נכון, זה הנביאים אמרו, מה הבעיה?
עכשיו, מה שעשו, שבט יהודה, זה לא היה בדיוק גלף. בחלק מהתקופות. ונדמה לי שכאשר ישעיהו מתנבא, כן, הוא מתנבא ליהודה ולאו דווקא לישראל. ואני חושב שבגלל זה גם קשור את התי ארוך ליהודה ולא לישראל. עכשיו רב יכול לומר לי זה לא נכון, במסיבות אחרות התי ארוך קשור דווקא למלכי יהודה. בסדר, לא יודע, אני אומר ככה. כל נביא יש לו את עוזר הפעולה שלו.
סליחה, האם אתה זוכר מה תחילת הפסוק שהגמרה הביאה כאן? כן או לא? לא, הביאה פסוק מישעיהו, נכון? אז זהו, נראה לי שיש לך איזשהו קושי. הפסוק המצוטט כאן הוא פסוק מספר ישעיהו ח' ו', נכון? מה כתוב שם? ישעיהו ח', אתה רואה, יש לך מהדורה של ש"ס וילנה, נכון? האם אתה רואה שיש בצד מה שנקרא תורה אור? יש שם ישעיהו ח'. זה לא אותה מהדורה. טוב, לא משנה. הגמרא הביאה, ואת זה קראנו בשבוע שעבר, ולכן הייתי בטוח שאתה יודע על מה מדובר. יען כי מעש העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. בסדר? מי זה רצין ובן רמליהו? רצין זה לא מלך אשור. רצין הוא מלך ארם, ובן רמליהו הוא מלך ישראל. פקח בן רמליהו. ומה זה מעש העם הזה את מי השילוח? שהוא מעש במלכות בית דוד. אז על מי מדובר? על מלכות ישראל. הנביא, אף על פי שהוזכר שמם רק של מלכי יהודה, שהוא מלך בזמנם, מדבר במפורש על ממלכת הצפון. נכון. טוב. עכשיו, אז אנחנו שואלים, אם סנחריב מסתמך על ישעיהו, למה ישעיהו נענש? התשובה, משום שהנבואה של ישעיהו הייתה מופנית כלפי ממלכת הצפון ולא כלפי ירושלים. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, ממלכת הצפון צדק, רשעה, חטאה נאמר, ממלכת הדרום צדיקה, ולכן סנחריב לא יכול להשמיד את ממלכת הדרום. אז אני שואל שאלה. וכי זו פעם ראשונה שצדיקים סובלים? הרי מצאנו סבל הצדיק. אז זה שממלכת הדרום צדיקה, זה לכאורה לא עדיין ערובה נגד מלך אשור. השאלה ברורה. למה אני שואל את זה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אם נשמור תורה ומצוות, קדוש ברוך הוא יציל אותנו מידי כל אויבינו. נכון? אבל, מה? ככה אומרים, נכון? תשמור תורה ומצוות. יש מודעות ברחוב, יש בכל מקום. אתה תשמור מצוות, הקדוש ברוך הוא ישמור. חס וחלילה, לא נשמור מצוות, הקדוש ברוך הוא לא ישמור עלינו. אבל זה לא תמיד נכון. נכון? נכון שזה לא תמיד נכון? בסדר. אז למה בימי חזקיהו מלך יהודה זה כן היה נכון? פשוט מאוד. השאלה, מה מהות האויב? האם האויב הוא אשור או האויב הוא בבל? מול אשור צדקתו של חזקיהו עומדת, מול בבל היא לא עומדת. מסיבה פשוטה, מה המניע של אשור ומה המניע של בבל? המניע של אשור הוא הכוח הברוטלי. מול כוח ברוטלי לבדו, המוסר והקדושה עומדים. לעומת זה, לבבל יש גם טענה מוסרית אידיאולוגית. ואז יש כתרוג על ישראל. בסדר? מובן ההבדל? פשוט מאוד. טוב. מה? באשור? בשואה זה לא עמד לנו.
מה?
זה, אז אנחנו כן יכולים לעמוד נגדו. אשור הוא סתם אימפריאליסט, הוא רוצה כוח, הוא רוצה לכבוש ארצות. והוא לא יודע להתמודד מול גורם שאין לו שליטה עליו, הגורם הרוחני, הצדקותי, המוסרי. בטענה, מה, בשואה, זה לא היה רק זה. היו עוד מרכיבים. היו עוד מרכיבים לכוח. השאלה אם הוא רק זה, זה מה שאני מסביר לך. הכוח הברוטלי של אשור הוא אך ורק כוח. בסדר? זאת הטענה. עכשיו, לעומת זה, בזמן השואה, לאויבינו הייתה טענה. טענה, אמנם לא נכונה, אבל טענה. ואז יש גרעין מסוים, גרגיר של אמת בתוך הטענה שלהם, וזה מה שנתן להם את הכוח. מובן? אבל זה לא הנקודה כעת. כן, אנחנו מדברים על חזקיהו שעומד מול אשור לעומת ממלכת הצפון.
למה הכוח ברוטלי לא מרוצה
כתות? בגלל שהוא חד-כיווני. זאת אומרת, כשמישהו משתמש אך ורק בכיוון אחד של פעולה, קל מאוד להפילו. בסדר? זה גם באומנות לחימה אתה יכול ללמוד את זה. באומנויות לחימה, כשהאויב, היריב שלך, מתנהג באופן קבוע בסגנון אחד, אז אין שום בעיה. אתה משתמש בכוחו אפילו. יוצא שמול איראן, המעשים קובעים, ומול הפלסטינים לא. לא יודע למה אתה מייחס למה וכו'. טוב. אני לא יודע. שניהם באים בשם האסלאם. האסלאם זה טענה, זה טענה מוסרית, שצריך להתמודד איתה. אז זה באמת בעיה. מול כוח שיש לו טענות, אז אנחנו בהחלט בבעיה. נכון? לפעמים כן, לפעמים לא. למשל מול בבל, זה לא הלך. גלינו מארצנו, אבל על ידי הבבל.
למה אנחנו אומרים שמפני חטאים זה לא בגלל
גם וגם? לא, 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 לא. זה משנה, רק זה לא מספיק. מה הטענה של בבל? אנחנו נלמד את זה בהמשך. בא נביא ואמר לה, ואמר לה, כי לא מואף לאשר מוצק לה. אמר רבי אלעזר בר ברכיה, אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי המציק לו. מאי כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי ואחרון נכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגויים. לא כראשונים שקילו מעליהם עול תורה, אבל אחרונים שהכבידו עליהם עול תורה וראויים הללו לעשות להם נס כעוברי הים וכדורכי הירדן. אם חוזר בו מוטב, ואם לאו, אני אעשה לו גליל בגויים. מה? לא, זה המשך הנבואה. זה המשך הנבואה של ישעיהו. כן, כלומר, הגמרא מניחה שאתה מכיר את הפרק שמה, לכן מסבירה פסוק אחרי, לא, זה באמת ככה. אז מסבירה פסוק אחרי פסוק. מה מתכוון הנביא? כן? כלומר, שחזקיהו לא יימסר בידי סנחריב, כן? ואם, ולכן כדאי לו לחזור בו. כלומר, לא לתקוף את יהודה, כי אם לא, אני אעשה לו גליל בגויים. כלומר, אני אעשה ממנו קציצות.
זה נקרא גליל בגויים?
לא, גלי, נסתכל ברש"י. אם חוזר בו סנחריב מותר, אם לאו, אעשה אותו גליל הגויים שמגלגל בחרפה בכל הגויים. לישנה חרינה, גליל לשון גללים. כלומר, נעשה ממנו קציצות. לא יודע. לא יודע. טוב. אתה שואל, האם כשישעיהו אמר שסנחריב לא יצליח, האם הוא אמר את זה אחרי הכישלון או לפני הכישלון? תגיד אתה. ואני שואל אותך, אם זה אחרי, אז מה העניין לנבא שזה יהיה? לכן השאלה, אתה מבין שהיא לא הייתה שאלה? בסדר, תודה. מה? ניבה. אתה מדבר על חזקיהו? נכון, זה בדיוק מה שהוא עשה. הלאה. מה? ניסה, לא הלך לו. הרי אתה רואה בספר מלכים שסנחריב כבש את כל ערי המצודות של יהודה לפני שהוא ניגש לירושלים. זאת אומרת שחזקיהו נכשל טוטלית מבחינה צבאית. נכון? לא הלך לו. יודע למה זה לא הלך? פשוט מאוד. משום שהוא לא היה מוכן למלחמה כמו שצריך. בגלל שהוא חינך את כל העם לחיי רוחניות, וחיי רוחניות גורמים לכישלון צבאי. בוודאי, אם אתה אומר לאנשים, תשמעו, הקדוש ברוך הוא יגן עליכם, העיקר שתלמדו תורה. נו, אז מה עושה הציבור? מה עושה הצבא היריב? הוא כובש אותך. מה? אדוני היקר, אם אדם עומד מולך, עם נשק ביד, ואתה לומד תורה, זה לא יעזור לך. לא, עובדה, זה לא עזר. זה לא הלך. עובדה שסנחריב כבש את כל המצודות ביהודה. זה כתוב בתנך. כשהוא כבש את המצודות ביהודה, הוא הרג אנשים. היית צריך לראות, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות את הארמון של סנחריב בנינווה. ושם יש תיאור די מזעזע של כיבוש לכיש. לכיש שהייתה עיר המצודה הגדולה ביהודה. ואתה רואה שסנחריב, לפני שניגש לירושלים, כבש את לכיש. ושם הוא עשה קציצות. הוא עשה את הקציצות מהאנשים. בסדר? זה לא כל כך סימפתי הסיפור הזה. ואחר כך הוא הגיע לירושלים. אז לא הייתה ברירה אלא לעשות נס לחזקיהו. זה מכובד זה? בחירה חופשית של מי? של חזקיהו. היא לא נעלמה בכלל? הבחירה החופשית שלו הייתה להיות צדיק או רשע. זה לא נעלם אף פעם. הוא החליט להיות צדיק. והנביא אמר, כיוון שאתה צדיק, כשיבוא סנחריב, בסופו של דבר הוא יובס. אבל באיזה מחיר? נכון. הוא עשה מה שנכון מבחינה פולחנית. הרי כל התקציבים של המדינה עברו לתלמודי התורה של חזקיהו באותם הימים, נכון? מה? למה? הוא צריך להשקיע בצבא ולא השקיע. אז בזה הוא לא בסדר. נגיד לך, אם הוא היה צדיק ענק, צדיק גדול, אז הוא גם היה עוסק בתורה, וגם הכין את הצבא למלחמה, ואז לא היו המצודות נופלות בידי מלך אשור. היה יותר טוב. אז הוא הסתפק בלהיות צדיק בתחום אחד, בתחום הפרטי.
מה זוכרים
לפועל? מה זוכרים? אבל תגיד את זה למשפחות השקולות בלכיש.
שמה
מה זה עזוב?
בגלל האומה שלא הצליח, כל החבר שלו הלך, והוא צדיק.
מה שאני זוכר מחזקיהו מלך יהודה הצדיק זכותו יגן עלינו, אני זוכר שהבן שלו מנשה הפך את המדינה לבית עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ואני אומר לך יותר מזה, מנשה מלך יהודה הוא זה שגרם לחורבן בסופו של דבר. מה זה סיבות אחרות? אני גם יודע עוד משהו, אם כבר אתה מדבר, אתה עושה דין וחשבון, דוח מצב של חזקיהו מלך יהודה, אז בוא נלך עד הסוף. הוא קיבל אחר כך את השליחים של מלך בבל בביתו, והתגאה, ואז הנביא אמר לו, אם זה ככה, בניך יהיו סריסים בהיכל מלך בבל. נכון? זאת אומרת, זה לא... הוא צדיק, אבל צדיק יחסי. והראיה, שהוא היה צריך שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. זה נורא. לא אמרנו שהוא לא היה צדיק. הוא היה צדיק. הגמרא רוצה להגיד שזה נפלא שבזכות חזקיהו ומלך יהודה למדו תורה. נכון, ואני מצמיד לזה את הדברים האחרים שהיו בעייתיים. הגמרא מצמידה ועוד איך, בכמה מקומות. בסדר? כן.
אני אומר דבר נורא פשוט, אם אתה מחובר לשם...
לא לשכוח דברים כאלה, מה?
אם אתה מחובר, ברוך השם, להשם, ואתה צדיק, עכשיו אל תרוץ יותר מדי קדימה ותנסה להיות מנהיג, אם אתה לא מסוגל. תישאר מאחור
ותנצות
מדי פעם.
יש בעיה אחת. חזקיהו, בוא נסביר לך מה הבעיה. Okay. חזקיהו לא יכול להישאר מאחורה, כי הוא היה מלך מבית דוד. לא הייתה לו ברירה.
לא היה...
זה נפל לו ככה בירושה.
לא היה רופא שיכל לתת לו איזה כדור טוב או איזה זריקה טובה.
היה.
קצת...
היה.
כי זה לא
היה.
כוענץ וזה...
היה. היה. היה רופא כזה, ישעיהו הנביא, נכון? ניסה, ניסה, הלך לא רע, לא עד הסוף.
לא עד הסוף.
נכון, כן, בקשר.
יש לנו, מבחינת שמה
אומר
שהיה
צריך למשיח. נו, דיברנו על זה. למדנו את הסוגיה הזאת, בדף צדיק ד' עמוד א', בחודשים הקודמים, עסקנו בהרחבה בסוגיה הזאת. אינני מבין בכלל. בבקשה.
השאלה השנייה...
כל הכבוד, אני מאוד מעריך את זה. כן, מה עוד?
השאלה השנייה, אתה אומר שהוא לא הכין את הצבא. השאלה זה אם הוא העריך בכלל שיש לו את הסיכוי לעמוד לאימפריה הזאת. כי הוא היה פשוט איזה שטח קטן, איזה כמה דונם שהוא שולט עליה. הוא אמור לעמוד לאימפריה הגדולה בתקופה שלו?
הוא שמח על מצרים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני שואל אותך, אם... הוא חושב שהוא לא יכול לעמוד מול האימפריה הגדולה הזאת, אז למה הוא מרד במלך אשור? מה השאלה? למה הוא מרד במלך אשור? לרגע אחד הוא שמע לימין הקיצוני, אחר כך אכל את עצמו. אמר, למה עשיתי את זה? בסדר? באמת מוזר, כי הוא היה נתון להשפעתו של ישעיהו הנביא מצד אחד, ושל שבנה הסופר מצד שני. פעם הוא שומע לזה, פעם הוא שומע לזה. הוא מורל כי הוא סומך על הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להעביר את כל הכספים, במקום להעביר אותם למלך אשור באופן קבוע, המס העובד, הוא רוצה להעביר את זה לתלמודי תורה. אז לרגע אחד הוא עושה שיקול, וואי, כדאי למרוד, כדי לא להעביר את הכסף למלך אשור. אז זה מדיניות חצי טובה, חצי לא טובה. אז אתה רוצה ללמד זכות על חזקיהו מלך יהודה? בסדר. אבל מה שקרה שחזקיהו הטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס. המדרש אומר שזה הייתה בעיה שחזקיהו יטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס. אתה מכיר את ההקדמה, את הפתיחתה של איכה רבתי? מה? יש שם הרבה פתיחות. כמה יש? 36 פתיחות יש. למה יש 36 פתיחות? גמטריה של איכה. אז המדרש פותח ב-36 פתיחות. מה המכנה המשותף של כל ה-36 פתיחות? הן כולן תיאור של ההידרדרות של ממלכת ישראל וממלכת יהודה. כן? איך הדברים הלכו והידרדרו? אחת מ-36 הפתיחתות אומרת כך, שהייתה הידרדרות בין ימי דוד, עשה, יהושפט וחזקיה. שדוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. כלומר, דוד היה יוצא למלחמה, זורק על האויבים טילים על הכפכפק, גומר אותם, להשמיד אותם. כן? זה מה שדוד עשה. ואז בא, עשה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכול להילחם, ואני אפילו יכול לרדוף, ואין לי כוח להשמיד. והקדוש ברוך הוא, כיוון שעשה היה צדיק, היה משמיד את האויבים. ויהושפט אמר, אני יכול להילחם, אבל לרדוף אין לי כוח. ואז הקדוש ברוך הוא היה גומר את האויבים בגלל שיהושפט היה צדיק. וחזקיהו אמר, אפילו להילחם אני לא יכול. למה? אין לי יותר צבא. שלחתי את כולם לכולל. ואז חזקיהו אומר, אני עולה על מיטתי ואתה עושה, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס כי הוא היה צדיק. מה אתה רואה? שהמדרש רואה במצב הזה הידרדרות. עכשיו, שמה תאמר, בסדר, בישיבות לא לומדים את הפתיחתה של איכה רבתי. אבל מסילת ישרים, לא יודע אם קוראים, אבל, אם לומדים, אבל קוראים. עכשיו, במידת הנקיות, אז הרמח"ל כותב כך, ומי שמידתו, מידת הנקיות, יוצא למלחמה ואינו חושש, כדוד, שנאמר בו, ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, שלא. כעשה יהושפט וחזקיה, שלא היו נקיים כל כך. כך אומר רמח"ל. לפי זה, זה שאתה מטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לך ניסים בגלל צדקותך, זה לא טוב. זה סימן לחולשה. כפי, וכמו שאמר הפתגם הידוע, כל עבודה מלוכלכת שאתה יכול לעשות אותה בעצמך, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אותה בשבילך. בסדר? מה? זה פתגם ידוע. כן. כן, יש ניסים חיוביים. מתי זה? או ניסים של הולדת האומה, או של בית המקדש. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. בבית המקדש הנס הוא הטבע. זה הטבע של העולם, של המקום. זה משהו אחר. זה בחינת הערה של העתיד. אז שם יש ניסים. אבל זה שבמישור הפוליטי-צבאי, אתה מטריח את ריבונו של העולם, ואינך מסוגל בעצמך לחסל את האויב, אז יש בזה חולשה. כן, מה עשה אברהם אבינו? הוא לקח איתו צבא ויצא למלחמה. מצוין. המדרש מספר שהיה נס מדרשי, זה נכון. כן, מה אתה אומר?
זה להגיד דבר פשוט, אדם שהוא צדיק, הוא זוכה לניסים, כראות עיניו, לא כבעל ספר וכו'.
בוודאי. עכשיו יש פה שאלות. כבוד הרב, איך מתייחסים לזה הרבנים שלא מחנכים לצבא? האם הם עיוורים? מה? יש רבנים שאומרים לא ללכת לצבא?
מה פתאום?
אני לא שמעתי. וכי יעלה על הדעת שהם יחנכו לא לקיים מצווה מן התורה? של הצלת ישראל מיצר וכיבוש ארץ ישראל? אני לא מעלה בדעתי. אני חושב שאתה סתם מוציא לעז על חכמי ישראל. שלום הרב. למה אם נעשה נס לחזקיהו, זה מעיד על קוטן צדקותו? לכאורה, זה מעיד על גדולתו. תודה. תראה, יש בפתיחתא דאיכא רבתי תיאור של הידרדרות ממלכת יהודה. ושם מסבירים שדוד היה גדול יותר מעשה יהושפט וחזקיהו, כי דוד קיים בעצמו ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. לעומת יהושפט ועשה וחזקיה שלא היו נקיים כל כך כלשונו של רמח"ל במסילת ישרים במידת הנקיות. ומה הרציונל שמאחורי זה? שהרי ריבונו של עולם ברא את האדם כדי שהאדם יזכה במעשיו, לא שהוא לא יזכה. יש ברש"י על תחילת התורה שאלה מעניינת, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, נכון? ליסטים אתם. יש את השאלה, מי הם הגויים האלה שטוענים את הטענה הזאת, עד כדי כך שצריך בגלל זה לפתוח את התורה בבראשית, כדי שנוכל להשיב להם? האם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, או בגויים שלא מאמינים בתורה? אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, הרי זה יכול, מה זה יעזור שיהיה כתוב בתורה שארץ ישראל שלנו? יגידו, בסדר, אבל אנחנו לא מאמינים בתורה שלכם, אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, אז למה צריך לפתוח בבראשית? הרי בכל פרק בתורה כמעט, אפשר להביא ראייה שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, לאבות וכל המצוות של כיבוש ארץ ישראל. אז מה הסיפור הזה? למה צריך בכלל לפתוח בבראשית? מי זה הגויים האלה שמאמינים בתורה וצריכים בכל זאת בראשית? וטוענים ליסטים אתם. מה אתה רוצה?
להגיד דבר נורא פשוט, שידידי נסע לברזיל והיה בברזיל, והוא אומר לי, תדע לך שהכמרים יודעים יותר טוב ממכם תורה.
נכון, מחזק את השאלה, נכון. שלא לדבר על הקפה שמגישים לך בברזיל, שהוא משהו, כן? אבל ארץ ישראל יותר טובה. אין כמו הארץ.
אין
ספק. עכשיו, השאלה, אז אם כך, מי זה הגויים האלה? פשוט מאוד, מדובר בגויים שמאמינים בתורה. כי אם לא, אז למה צריך לכתוב להם? השאלה היא, מה הטענה שלהם? הם לא טוענים ארץ ישראל זה לא שלכם. הם לא אומרים גזלנים אתם. במדרש כתוב גזלנים אתם. אבל ברש"י כתוב ליסטים אתם. ליסטים אתם שכיבשתם. נכון, זה שלכם, אבל לא צריך לכבוש. רגע, קודם כל להבין מה הטענה. לא צריך לכבוש, צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יגיש לכם את זה על מגש של כסף. תחכו שזה יבוא. ליסטים אתם. זה הטענה של הגויים. אגב, הטענה הזאת היא טענה נוצרית. למה? כי הנוצרים טוענים שאין לאדם זכות, לכן שום מעשה לא יכול להצדיק את מתנת הבורא. הארץ ניתנה כחסד עליון. מלמעלה נותנים לך, ואתה צריך לקבל את זה בענווה, כי אתה הרי חוטא, ולחוטא אין זכות. שום מעשה לא יכול לחפות על העובדה שאתה חוטא. ולכן אסור לך לכבוש את הארץ. טענה זו הושמעה באוזניה של ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, זכותה יגן עלינו, על ידי האפיפיור פאולוס השישי. פאולוס השישי פגש אותה ואמר לה, מה? לא, 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 היא נשאה בזנו, אני חושב שאז היא לא הייתה ראש ממשלה, אבל היא פגשה, זה היה לפני שהיו יחסים דיפלומטיים בין הוותיקן לבין ישראל, אבל היא בכל זאת פגשה את האפיפיור. ופאולוס אמר לה, אתם זוכרים את גולדה, נכון? מה הייתה תמיד אומרת, כל שני משפטים?
לחצתי את ידה וקיבלתי תעודה בגאווה.
אתה לוחץ יד לנשים?
עוד לא היה לי מכון
מאיר פה. טוב. גולדה תמיד הייתה אומרת, אני מזוזעת. אתה זוכר את זה?
היא הייתה גבר.
כן, אני מזוזעת.
אשת הברזל.
עכשיו, הבעיה היא, היא מספרת בספר שלה שהאפיפיור אמר לה, אני מזועזע. זה החידוש, התהפך הגלגל. אמר לה, אני מזועזע, שימו לב טוב טוב לאמירה, מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לטענה, הוא לא אמר גזלנים אתם. מה הוא אמר? ליסטים אתם, שכיבשתם. כלומר, וזה המשך של הטענה התיאולוגית. אין זכות להפעיל אלימות. זה אסור. ליסטים אתם שכיבשתם. מעניין, מה ענתה גולדה? לא, זה לא מה שהיא ענתה. היא ענתה, אבל זה שלנו. שימו לב לתהום התיאולוגית הפעורה בין יהודיה, חילונית, לא כל כך מבינה ביהדות, לבין האפיפיור. היא אומרת, זה שלנו. מה זה אומר אם זה שלנו? זה שלנו, אז א', יש לנו זכות לכבוש, ב', אולי יש לנו אפילו חובה מוסרית, כי אתה צריך להשיב את הצדק על כנו, והשבת הצדק על כנו זה חלק מן המוסר לפי היהדות. לפי הנצרות, רק החסד הוא מוסר, והצדק הכרח. לפי היהדות, לעומת זה, הצדק חלק מן המוסר, ואם אתה לא מפעיל את מה שצריך להפעיל בשביל לעשות צדק, אתה פושע. עכשיו נשאלת השאלה, איך פרשת בראשית עונה על השאלה? איפה כתוב בפרשת בראשית שצריך לכבוש? פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשו. זאת אומרת, מזה אתה לומד שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מקנה את המתנות שלו, על ידי שותפות של המאמץ של האדם. בסדר? זה בעצם הטענה. אגב, המילה ליסטים, אני רק רוצה לציין שהיא מילה מקוצרת. המילה המקורית הייתה אימפריאליסטים, אבל כיוון, יש שתי סיבות שבגללן רש"י לא הביא את המילה הזאת. א', בגלל שהיא לא הייתה קיימת בזמנו, ולכן הוא קיצר. כן? הוא קיצר את המילה. לא, כלומר, שתי סיבות. א', כי לא הייתה קיימת בזמנו, בעצם מילה ארוכה, לכן הוא קיצר אותה. כן. מה אתה רוצה? רגע, אני לא הבנתי. אתה אומר, להיות, לא צריך להיות לא בהיריון או בהיריון, צריך משהו באמצע. כן, קצת בהיריון, לא כל כך הרבה. כן? רגע, אני רוצה משהו. אתה אומר, להתגייס ולא להתגייס זה שתי קיצוניות. לא הבנתי למה. לא להתגייס, אני מבין למה זה קיצוני. אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לך ניסים, שזה לא בסדר. מה רע בלהתגייס? זה מצווה? אני לא אומר, אבל זה לא מצווה? אני לא אומר, אבל זה לא מצווה? אני לא אומר, זה לא מצווה? זה לא מצווה? אז תראה, זה כמו, להניח תפילין זה קצת קיצוני מדי. להניח תפילין זה קיצוני. תניח רק תפילין של יד. גם של ראש, הגזמת.
כוחי ועוצם ידי בסוף.
כוחי ועוצם ידי זה מצוין.
במלחמת לבנון
השנייה. אני לא מבין אותך. כתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אם כן, זה מצווה לומר. כך אומר רבי יצחק אברבנאל, וכך אומר גם הרן, רבנו ניסים מגרונה. מה זה בניגוד להלכה? רגע, אתה אומר שהרן לא יודע ללמוד פסוק. סליחה, הרן, בדרשותיו. לא, חכה. הרן כותב מפורש, שמה שכתוב, ואמרת כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, משום שהתורה לא תבטל את ערך האמצעים. אלא יש המשך, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אני זוכר שפעם דיברתי בפני קבוצה של נוצרים על ציונות. אז הם אמרו לי, מה עם כוחי ועוצם ידי? אמרתי להם, אתם לא יודעים לקרוא? תביאו לי חומש. הביאו לי תנ"ך מלא צלבים. אמרתי, אולי יש לכם משהו אחר? הביאו לי משהו אחר. אמרתי להם, כתוב, הרי כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. ואכלת ושבעת, אם אתה לא שבע, אתה לא מברך, נכון? מצוות ברכה זה אם יש שביעה. אז מכן, זה טוב לסבוע. שני פסוקים אחר כך כתוב, ושני פסוקים לפני זה כתוב, פן תאכל ושבעת. משמע שזה לא טוב לסבוע.
התמקדות.
אלא מה? פן תאכל וסברת ושכחת את השם אלוהיך. אז הסביעה כשלעצמה היא ניטרלית. אם היא מביאה אותך לשכוח, זה רע. אם היא מביאה אותך לברך, זה טוב. מיד אחר כך, הכתוב אומר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך, מוציאך מצרים, המוציא לך מים מצור החלמיש וכו'. ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. זאת אומרת, צודק הרן, וכל הדרשנים של ימינו אינם מגיעים לקרסוליים של מרן הרן, ושאמר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, הוא מצווה. ולכן, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב צבי יהודה קוק עליו השלום, היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, כדי לקיים, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. בסדר? עכשיו, איפה היינו? אתה...
חצי-חצי.
מה חצי-חצי?
שניהם קיצונים.
אני לא מבין, ראה. קיצונים זה לא מושג הלכתי אצלי. אני יודע הלכות, אני אדם מאוד מאוד צר אופקים. מה שיש בהלכה... לא, אני מה להיות כתוב, אני לעשות. עכשיו, כתוב מצווה, נכון? יש כתוב לצבא מצווה. אז אני מצווה, אני לעשות. ברור? זה מה שאני יודע. אני לא יודע אם זה, מה קיצוני, מה לא קיצוני פה בסיפור הזה. כן? אני לא יודע, מילים קיצוני ולא קיצוני, אף פעם לא ראיתי שום פוסק בהלכה שמשתמש בביטויים כאלה. אני יודע, מותר, אסור, חובה, דברים כאלה. זה מה שאני יודע. כן. סליחה, אני רוצה להבין משהו. איך אתה מנצח צבא שלם עם הסדר ניקים, עם כל הכל. עכשיו, מה שאתה אמרת על... לא, הסדר זה דבר יפה, אני לא נגד. אבל אפשר להגיד שכל הצבא הסדר. דבר נוסף, מה שאתה אומר על מלחמת הלבנון השנייה, הכישלונות שהיו בה, בגלל שלא רצו להשתמש בכוח. זה בדיוק העניין. האמריקאים אמרו, בעצם התאכזבו, היו משוכנעים שאנחנו נכסח להם את הצורה שם על החיזבאללה. ולא עשינו את זה, למה? כי נמאס, כי ראש הממשלה דאז אמר, נמאס לנו לנצח. כך הוא אמר. עכשיו בואו נראה את השאלות כאן. ישנם עשרות מקורות בחז"ל שנס מורה דווקא על גדולתו של האדם. כמו במעילה י"ז, שהוא מלומד בניסים. ובתענית אמרו לו חנניה, מישאל ועזריה, צדיקים גמורים היו, הורים היו, לעשות להם נס, ועוד ועוד. כך, שההבנה הרווחת בעם כנראה נכונה. לא ניתן לדחות את דברי חז"ל בעשרות מקומות על סמך מדרש אחד, על כורחנו, שישנה כוונה אחרת באותו מדרש, וזאת גם הערה כללית בהבנת חז"ל. הרציונל בדבר הגיוס לא מובן בכלל. צבא זו מצווה, יפה, גם רפואה זו מצווה. זה אומר בהכרח שכולם צריכים להיות רופאים, אולי שוטרים. זאת ועוד ישנם מקורות מבוססים לפתור בני תורה מאותה מצווה, ואין כאן מקום להאריך. כן, כן. טוב, רגע. אני רוצה עכשיו להתייחס, כי זה מחולק היה לשלושה קטעים, אבל נתייחס לדברים. לגבי הטענה שיש רק מקור אחד בחז"ל שאומר שנס זה לא טוב, ומה יעשה אדוני עם דברי הגמרא, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו? זה לא עוד מקור ולא עוד, אלא שמרובים מאוד המקורות, ואני כאן יכול לנתח את זה, שמראים שהנהגת ישראל בארץ ישראל היא הנהגת הטבע, וכפי שהרב קוק כותב במספר מקומות, שזאת הסיבה שמשה, שהיה מלומד בניסים, לא יכול היה להיכנס לארץ. חנניה, מישאל ועזריה היו צדיקים גמורים, ולא הייתה ברירה אלא לעשות להם נס במצב דאז. דבר נוסף, כל הטענה על מקורות מבוססים על פטור בני ישיבה מצבא, אני לא ראיתי אותם, שום מקור מבוסס לא ראיתי. ברור? אני ראיתי מקורות אחרים, שבמלחמת מצווה הכל יוצאים. זה מה שכתוב. הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו, קלה מחופתה, וכל הפטורים שנמנו בפרשת שופטים הם בטלים שם. כלומר, אני לא מבין בכלל מה הספק. דבר נוסף, עד כמה שאני יודע, היה אדם מאוד מאוד מלומד בתורה. ממש תלמיד חכם גדול, והוא יצא למלחמה. משה ויהושע ודוד? מה עם האנשים האלה? הם לא היו תלמידי חכמים? מה? אני לא מבין, רגע. יהושע בן נון, הוא תלמיד חכם או לא? היה בצבא או לא היה בצבא? אלא מה תגיד? זה רפואה, זה מצווה, זה נכון? זה לא אומר שכולם צריכים להיות רופאים, אבל מצווה מן המובחר להיות רופא. זאת אומרת, אם אדם הוא באמת אדם נעלה, אז הוא מקיים את המצווה. אם הוא אדם חלש, נפתור אותו מן המצווה. אל תהפוך את זה למעלה. תגיד, יש אנשים חלשים, בדלת ברירה, הם נורא מסכנים, ומכיוון שהם אנשים חלשים, בוודאי שאי אפשר להפקיד בידיהם את הנהגת האומה, ולכן אסור יהיה להם לתת עצות כיצד להתנהג, כיוון שהם אנשים חלשים שלא מסוגלים להילחם. זה נכון, אתה צודק. כן, עכשיו, רגע. מה? מה? כן, אז יהושע בן נון לא הקים צבא מקצועי. מה? יעשה מה שהוא רוצה. על המתנגדים לציונות אמר הרצייה, וכי לא היו סיבות להתנגד? על ההתנגדות לגיוס לצהל, אי אפשר לומר את זה? בוודאי שאפשר לומר את זה. בדיוק כמו שהיו סיבות טובות להתנגד לציונות, ובכל זאת צריך לתמוך בציונות. מאותה הסיבה, באותו אופן, יש סיבות טובות להתנגד לשירות בצבא, והלכה היא שצריך להתגייס. יפה. אני לא מבין בכלל את הבעיה. כן. האם זה בסדר שנעשו ניסים לכל מיני אנשים? מה?
לאנשים גדולים.
יש לזה סיבות למה נעשו ניסים לאנשים גדולים. למשל, אצל רבי חנינה בן דוסה. מכיר את הסיפור על רבי חנינה בן דוסה? יש הרבה סיפורים. אחד הסיפורים זה שאשתו שמה חומץ במקום שמן בנר. מה אמר רבי חנינה? מי שאמר לשמן לדלוק, יאמר לחומץ לדלוק, ידליק וזה דלק. בסדר? אני לא טוען שזה היה נפט, כן? אבל הוא אומר, יאמר לחומץ וידלוק. האם זה היה נס?
לא.
אצל רבי חנינה זה לא נס, כי הוא במדרגת ההכרה של מי שאמר לה. כלומר, הוא עוד לפני הטבע, לכן אין אצלו נס. כי אצלו זה שהשמן דולק, גם זה לא דבר המובן מאליו. אז הוא לפני קביעתם של חוקי הבריאה. כן.
אנחנו במלחמת מצווה,
מה אתה אומר? אנחנו במלחמת מצווה, זה האמת.
אז למה היום לא מגייסים את הבנות לפי השיטה הזאת?
למה לא מגייסים את הבנות לפי השיטה הזאת? אתה רוצה תשובה? כן. הרדב"ז, רבנו דוד אבן זמרה, כותב שמאחר אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אז היא רק מסייעת בעורף, נכון? וזה מה שנקרא בימינו שירות לאומי.
שירות לאומי, ארוכה, אבנים מייצרות לעתיד, לא כולם...
רגע, אתה שואל אותי מה ההלכה.
מה ההלכה, כן?
ההלכה היא, מה שכותב הרדב"ז, שמאחר ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אז היא מסייעת בעורף.
זה פרשנות, אפשר גם להבין...
זה הרדב"ז, אתה רוצה לחלוק על הרדב"ז.
היא יכולה להכין סנדוויצ'ים, ויכולה להיות במטבח.
אתה יכול, אבל זה, אבל זה קורה כל הזמן, זה קורה גם בלי מלחמה. אז עכשיו אתה מדבר למה התכוון הרדב"ז, שיש פעולה מיוחדת שעושה שהיא סיוע בעורף. אתה רוצה לחלוק על מרן עטרת ראשנו הרדב"ז? אתה רוצה, בבקשה, אבל אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כן, הרדב"ז היה אדם גדול, היה רב בירושלים, אחר כך היה במצרים איזשהו זמן. כן, רב גדול רדב"ז. כן.
יש לי שאלה, אם רואים ניסים לאנשים, לא לאיזה רבנים זולים.
מה זה?
אם רואים ניסים, לא לאנשים...
סליחה, סליחה, אני לא יכול לשמוע אותך בגלל הוויכוח הסוער שמתקיים מאחוריך. בבקשה, דבר.
אם רואים איזה נס לסתם בן אדם, לא לאיזה רב גדול, כאילו איזשהו ניצול של לטפק ככה שאפשר להם שזה נס, זה סימן שזה שלידי, גם שלידי?
הגמרא אומרת שלא צריך, שזה לא טוב שהאדם קורא לו נס, כי מנקים לו מזכויותיו. יש פה... מה אתה אומר? כן? לא יודע. צריך להביא, תביא לי את הראייה, נדבר.
סיפור קל שבחיים מסוים.
22
ולא נשואה. זה פרסומת מעניינת.
טוב. שלוש שנים בחור.
נו.
ביקשה להתגייס בלשכת הגיוס ל-X. נתנו ל-Y, אמרה עד כאן, והיא יצאה מהצבא. זה הכל.
טוב, הלאה. כן.
הנוסח שמי שברך לחיילי צהל.
מי שברך לחיילי צהל. ידבר שונאינו תחתיהם, לא במקומם, נכון? אין לך דוגמה. סליחה אדוני היקר, האם כבודו קרא הלכות חנוכה? בוודאי כבודו קרא הלכות חנוכה להרמב״ם. שם הוא כותב שבימי מלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וכו' וכו', עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והצילו את ישראל. אז אני רוצה להבין, מה זה הצילם? הצילם הקדוש ברוך הוא או הכהנים שהרגו? זה אותו הדבר. כלומר, כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא מושיע, פירוש הדבר צהל מנצח. זה הכוונה. כן. בדיוק, בדיוק. זה מה שנקרא, השם יצליח דרכך. מה זה דרכך? על ידך. דרכך הוא יצליח. כן. יש פה עוד שאלה. ועיין, נו, וידעתי שזה יקרה. המקור הידוע של הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הוא מקור איתן. ולא כמו שדוחים אותו על נקלה. לפחות החפץ חיים בספרו שמירת הלשון שער התורה פרק ה' הבינו כפשוטו. נוספת לזה הגמרא במכות עומדות היו רגלינו וכו'. ועיין סוטה למד א' גבי הנגריה ותלמידי חכמים, ובמדבר רבה גבי אלף למטה, וקצר המצא כאן מהסתרע. מה יעשה שכל המקורות האלה אינם כלל וכלל אומרים מה שהם יחסים להם? אולי נקרא לכם, כיוון שהדבר הזה הובא, לפחות מקור אחד מתוך כל הרשימה הארוכה שמתיימרת פה לפתור מצווה בחורי ישיבה, נקרא לכם את המקור בהלכות שמיטה ויובל. בהלכות שמיטה ויובל, בפרק י"ב, הלכה י"א, אם אני לא טועה, פה יש כאן, יש. עברתי כאן עבירה, אמרו לי באינטרנט, אל תקום להביא ספר, תבקש מתלמיד להביא. טוב, בהלכות שמיטה ויובל. חלילה. בפרק י' ג' ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. כלומר שאין נחלה לשבט לוי. אין לו נחלה. כיוון שלא נחלה, אין לו גם מה לכבוש. כיוון שלא מה לכבוש, הוא לא יוצא למלחמה. נכון? מי שאין לו נחלה בארץ ישראל, בבקשה שלא יוצא למלחמה. אלא הם, חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. הוא כבר העיר על זה הרב קוק, שזה נאמר במלחמת הרשות. ולא שבט לוי בלבד. עכשיו אני כאן קורא את ההמשך, רגע. מזה רוצים ללמוד, לפתור גם כל אדם שלומד תורה. בואו נבדוק. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. מה זה? כל באי העולם? גוי. אפילו גוי. נכון? אשר נדבר רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדע את השם והלך ישר כמו שעשהו האלוהים ופרק מעל צוואר, מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש. עכשיו אני רוצה לראות מה קורה איתו. האם הוא פטור מצווה? בואו נראה. הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו. לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה, דבר המספיק לו, כמו שזיקה לכהנים ללווים. איפה כתוב שהוא לא הולך לצבא? הרי אם תראו, כל הביטויים האלה מקבילים בדיוק לביטויים שהוא אמר על שבט לוי, חוץ מאחד, על צבא. יותר מזה, הוא מביא פסוק. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי את התומך בגורלי. דוד עליו השלום, מה הוא עשה בחיים שלו? הוא עשה 18 מלחמות. אז מה אומר לך הנביא, מה אומר לך הרמב״ם? דוד לא היה משבט לוי, ובכל זאת הוא זוכה למה ששבט לוי זוכה. חוץ מדבר אחד, שהוא יוצא למלחמה. הוא כותב שהוא פטור מהצבא? שהוא פטור ממצוות דאורייתא? לא, הוא לא כותב את זה. נקודה, פשוט מאוד. זה לגבי המקור בשמיטה ויובל, לגבי שאר המקורות. בהזדמנות נדבר על זה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
זהו.